טוב, חברים, שלום, חורף טוב, חודש טוב, בשורות טובות, לנו לכל ישראל. אנחנו, מה שנעשה היום זה נשלים את נפש הפרשה על פרשת בראשית ונוח. בכל מקרה זה פרשות די צמודות. בואו, ככה, רגע, נשתיק אותו. זהו. זה פרשות מחוברות, הרב תיודע קורא להם פרה-היסטוריה. פרה-היסטוריה לפרשות האלו. וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה ממש התשתית. אני רוצה להסביר מה אני מתכוון שזה התשתית. הרי פרשת בראשית, שב, אבי, שב, נריה, שב. פרשת בראשית, היא לא הייתה. מה הכוונה? זה לא ש... פרשת בראשית זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא אמר למשה לכתוב את מה שהיה. ברור? היא הרי נכתבה פרשת בראשית, או בזאת הברכה, או בפרשת משפטים. כלומר, אנחנו, באמת איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז מי יודע, רק הבורא יתברך, הוא! לבדו, יכול לדעת איך זה סוד הבריאה, החיים והמוות והיצירה וכו'. אז למה לכתוב את זה? אז זה ברור שכל תכליתה של פרשת בראשית היא תכלית מוסרית בכלל. מה אנחנו צריכים לחשוב על מה שהיה? בסדר? בעצם נכתב סיפור, לא נכתב כאן איזה תרשים כימי או ביולוגי או זואולוגי, אלא נכתב כאן סיפור. הסיפור הזה מאוד משמעותי, רק אם נבין את הסיפור של פרשת בראשית, נוכל להבין את הסיפור של פרשת נוח, ואת השאלה שאני רוצה להניח היום כאן לפנינו, היא תעסיק אותנו, זה למה כשנוח יוצא מהתיבה, הדבר הראשון שהוא עושה זה לשתול גפן יין. אנחנו ישר רצים לתקלה שקרתה כתוצאה מהדבר הזה, הוא השתקר, מה? אומר לנו, דודה, עינן, הקורם, זה הכי חשוב. אנחנו ננסה להבין למה זה הכי חשוב. כשאתה יוצא לעולם חרב, לכאורה הכי חשוב זה שיהיה לך מה לאכול מחר בבוקר. אז תשתול חיטה. או תזרע חיטה. בסדר? אז קודם כל זה ברור, ההגדרה הזאת היא ברורה. יפה. אז אם כך, אם אנחנו קוראים את הפסוק הראשון, ממש אני רוצה פשוט לעבור על מילות קוד. אז בכלל, עוד אישה, יש פה כיסאות, אולי אתה יכול לשבת כאן, וזה כיסא ככה, כיסא המנכ״ל. אחרי השיעור, אולי תעשו כאן סדר בכיתה, תעשו טיפה, תעוששו פה את המצב. אחרי השיעור. אה? אימא שתה לצבע ערת, טורקיה? לא יודע. ארץ ישראל לכאורה. ארץ ישראל. אז... טוב. אז התורה מתחילה במילה בראשית. עכשיו, המילה בראשית, הם מבינים שזה לא מילת, אי אפשר לפרש שזה מילת זמן, כי עדיין אין זמן, כי אין מאורות, אבל גם אין אדם. המושג זמן שייך רק ביחס לאדם. ביחס אלינו יש מושג זמן. אז, אבל אם אין אדם, אז אין מושג זמן, נכון? זה שאלה פילוסופית. האם כשעץ נופל ביער בלי בני אדם, האם הוא עושה רעש או לא עושה רעש? כלומר, אם אין מי ששומע, האם יש רעש בכלל? טוב, אחרי זה תתפלספו בזה. אז ברור שהמילה בראשית היא לא תיאוריה, זמן, אלא היא תיאור יעד. חז"ל אומרים, בראשית, בשביל ראשית. העולם נברא בשביל ראשית. מה זה ראשית? זה מילת קוד. לעם ישראל, שנקרא ראשית, שכתוב ראשית, קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו, והמילת קוד לתורה, שכתוב אדוני קנני ראשית דרכו קדם מפעליו, וגם מילת קוד לארץ ישראל, שנאמר, ראשית הריסותיכם תרימו חלה תרומה לאדוני. אז המילה ראשית היא בעצם קוד, זה בעצם התורה אומרת, תקשיב, העולם הזה הוא עולם נברא ולא קדמון, גם על זה אני אגיד מילה וחצי, מה הכוונה נברא ולא קדמון? הרי גם את זה אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים מה זה נברא ולא מבינים מה זה, אנחנו לא מבינים מה זה נברא, מה זה נברא? מה זאת אומרת? אלוהים ברא אותו, ומי ברא את אלוהים? זה מה שתמיד הילדים שואלים. אנחנו לא מבינים מה זה נברא, אנחנו גם לא מבינים מה זה קדמון, מה זאת אומרת תמיד היה, ומה היה לפניו? נכון, החכמים ההודים שחשבו שהעולם הוא שטוח, אז אמרו להם, מי מחזיק את העולם? יש ארבעה פילים. ומי מחזיק אותם? יש ארבעה פילים מתחתם. ומי מחזיק אותם? יש פילים עד למטה. זה תפיסות מגושמות כאלו. אבל כשאתה אומר עולם נברא, אתה בעצם אומר, זה עולם שמי שברא אותו, אנחנו לא מבינים מה זה, אבל אנחנו מבינים את המשמעות של זה. אנחנו לא כאן במקרה. יש כאן איזו כוונה. מישהו שם אותנו כאן והתכוון לזה. אולי הדימוי הכי גדול זה ילד שנולד להורים, אוהבים, נשואים, כדת משה וישראל, כרתו ברית, מתוך תשומת הלב הזאת, האהבה הזאת, הברית, הם גם יולדים ילד. אז הילד הזה גם מבין שהוא מגיע מתוך תשומת לב זה, לעומת ילד שהוא לא יודע מההורים שלו. מצאו אותו זרוק ברחוב, וזה הוא נוצר כתוצאה מאיזו הזדמנות אקראית בין איזה גבר לאישה שלא ידעו אפילו אחד את השמות של השני, רק עניין אותם התאוות והיצרים, זה, דמגו, נולד הריון, האישה, הילדה, זרקה את הילד בזה, והילד הזה עכשיו הוא צריך לחשוב מי הוא בכלל. איזה עולם אתה? אנחנו העולם של הילד מלא בתשומת הלב. זה נקרא עולם נברא. למה הוא נברא? הוא נברא בשביל ראשית. מה הכוונה בשביל ראשית? הוא נברא כדי שעם ישראל יהיה עם, שישב בארץ חומרית, על פי התורה, על פי הנצח. כלומר, זה התכלית של בריאת העולם. השעשוע, האתגר, האטרקציה בבריאת העולם, קשור מאוד למשולש הזה, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. טוב, אבל מה הכוונה? מה הסיבה? אז ממשיכים. ביום אלוהים, הבריאה הראשונה היא אור, יהי אור. גם פה, לא שאנחנו נדבר על האור הפיזיקלי, כי עדיין אין מאורות. אז בהכרח המילה אור, משמעותה, חוויית האור. מה זה חוויית האור? אני נכנס לחדר חשוך, בבת אחת מדליקים את האור, מה קורה? אני בבת אחת מבין, הכל בהיר לי, הכל ברור לי, אני מבין מנגד מי. העולם נברא עם משמעות. יש משמעות לבריאת העולם. לכן האדם הוא יצור מחפש משמעות. בשונה מבעלי החיים, בשונה מכל מדרגות החיים מתחתנו, אנחנו מחפשים משמעות. מחפשים משמעות. יכול להיות שאנחנו, אם תיקח בן אדם, תגיד לו, שמע, בוא, תשב, אל תעשה כלום, משלם לך כסף. זה יכול להשתגע מהדבר הזה. עכשיו אנחנו שומעים מהחטופים, הגיבורים, הצדיקים, כן, כאילו, בתוך המערה, זה ספר, זה משהו לקרוא, זה פרק תהילים, מחשבות. להסיק את עצמך, האדם, זה הברכה של האדם, ואולי זה גם המצוקה שלו. אם אתה חי חיים ללא משמעות, אתה יכול להתחיל להשתגע, מה חסר לך, הנה, בוא תאכל, בוא תשתה, לא, אני חייב איזושהי משמעות, איזשהו תוכן לדבר הזה. אז העולם נברא, ויאמר אלוהים, יהי אור, הכוונה, ויאמר אלוהים, תהי משמעות. נברא כאן עולם שיש לו משמעות, וצריך לחפש אותה כל הזמן. מהי המשמעות של העולם? מהי המשמעות? אז פה אני חייב לשתף אתכם, אבל אני מבקש כוס מים, מי יכול להביא לי כוס מים? אוהד, אתה לא, אני בוחר את מי שזוכה במצווה, אוהד, בכבוד. אתה הכי קרוב לדלת, תביא לי כוס מים פה במטבחון, תודה. שנתן המצווה, זכה. ואתה יכול להדליק את המזגן, לעומת זאת, פה. מחלק פה משימות. היה לי חם, התחלנו לדברי תורה, מתחממים. אז אוקיי, אז מה המשמעות? אז פה אני חייב לספר לכם, שהוא לא עובד. טוב, בלי רצון. אני חייב לספר לכם קצת מיתולוגיות זרות. הרי את כל התרבויות העסיקה השאלה איך נברא העולם. נכון? כאילו, וכל אחד סיפר את הסיפור שלה. אגב, אותנו זה פחות מעניין. כלומר, איך נברא העולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא עשה, הוא ברא את העולם. היום המדע חושב שזה מפץ גדול. פעם הוא חשב שזה אבולוציה. בסדר. אבל העסיק אותם. אז הם בנו סיפורים. עכשיו, מכיוון שכשאתה מסתכל על הרבדים של הבריאה, אז רואים שבכל הרבדים מתחתנו, העולם מתנהל בצורה אלימה. ויילנס, אלימות. הטבע הוא בגדול אירוע אלים. אנחנו אוהבים לראות את זה, סרטי טבע, איזה יופי. איך האורקה, הוא תופס את ה... זה, את ה... כולם הורגים את כולם שם כל היום. נכון? הטבע נע על ידי שתי צירים בלבד, התרבות ואוכל, ולשרוד. זה היה כמו שמעניין. אין באמת מופסה וסקר, וזה לא באמת שתי הרעיות, ההוא רע וההוא טוב, כולם אותו דבר, גם. אז לכן, הסתכלו החכמים, אמרו, אוקיי, אז זה העולם שאנחנו חיים בו, אז כמעט כל התרבויות, תודה רבה, ברוך תהיה השם, ברוך אותך, ברוך אתה, אדוני, ברוך אתה, שהכל נהיה דבר. כמעט כל התרבויות דיברו על איזשהו אירוע אלים שקרה. יש משהו אצל הסינים, שהדרכון, שהטיל ביצה, מישהו רצה לחטוף את הביצה הזאת, הדרכון רדף אחריו, הביצה נשברה, ועליה נברא העולם. דברים מהסגנון הזה. הכל זה חוויות אלימות. כי הם מסתכלים ורואים עולם אלים. מה שמסביר פחות או את ההיסטוריה האנושית. מלאת ורבויית שפיכות הדמים והאלימות. אצלנו, בתורתנו הקדושה, הסיפור שהתורה מספרת, איך העולם נברא, הוא סיפור שיש לו פזמון חוזר. מהו הפזמון החוזר? טוב. זה הפזמון החוזר. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא רוצה להיטיב. חפץ הטוב להיטיב. התכלית, המהות של בריאת העולם, עשייה טוב. השפעה טוב. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. שמיים תכין אמונתך בהם. ולכן בכל מקום שאין חסד, כלומר אין טוב, יהיה חורבן. המבול, שאני תכף נדבר עליו, וגם בחורבן קטן. מבול קטן, כמו בסדום, מקום ללא חסד, מקום ללא נתינה, הוא נחרב, הוא נווה, שהייתה גם כן מלאה חמאס. מקום שאין בו חסדים, הוא נחרב. העולם בנוי על נתינה, על טוב. זה הפזמון החוזר. הנה טוב, 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 טוב. זה בסדר? זה מובן? כלומר, אם אדם עושה מעשה טוב, אז יש בדבר הזה, תכף, ותכף נגדיר מהו טוב, אני ממש צועד אתכם צעד אחרי צעד, רבותיי, זה שיעור יסודי מאוד. לי לפחות. אם אדם עושה מעשה טוב, אחד, הוא מצדיק את קיום הבריאה כולה. כל הבריאה הזאת, כל הזה, נועד כדי ש... עכשיו, למה זה חידוש? כי כמו שאמרנו, כיוון התנועה של כדור הארץ, לפחות אחרי החטא, הוא לא כיוון של טוב. אם אני מסתכל על הבריאה, על חלקי הבריאה מתחתיי, אז מה, עכשיו האריה הוא עושה מעשים טובים? הוא לא עושה מעשים טובים, האריה הוא רוצה לאכול, הוא לא עושה חשבונות עכשיו. כל הטבע מתנהל בצורה של לקיחה, לא בצורה של נתינה, אף אחד לא נותן שום דבר שם. כל אחד דואג לעצמו, לא דואג למין שלו, דואג לזה שלו, זה לא מעניין את אף אחד עכשיו. אז אתה אומר, אוקיי, אז למה שאני אהיה שונה? למה שאני, כשהמדע אומר, האדם מוצאו מהקוף, זה לא רק, אגב, בזוהר זה כתוב הפוך, בזוהר כתוב שהקוף מוצאו מהאדם. אתם מכירים את זה. יש זוהר שאומר שדור הפלגה התקללו, והקדוש ברוך הוא הפך אותם לקופים. אבל כשאתה אומר, האדם מוצאו מהקוף, זה לא אמירה מדעית, זה אמירה מוסרית. אנחנו בסך הכל חיות משוכללות, זה הכל. זה לנו, כמו שאנחנו חיות טיפה יותר מתוחכמות. ובאמת, בני אדם, כשהם עושים רע, הם עושים את הרע הכי, הכי נורא בעולם. זה, אף חיה לא הורגת סתם, נגיד ככה. בסדר? אף חיה. מה? כן, אריה שבע לא יהרוג אף אחד, אבל בני אדם יכולים להרוג. יפה. התורה אומרת לנו לא. למרות שכל הבריאה בנויה בצורה כזאת, נכון, לא, לא מתכחשים, האדם יש לו יכולת בחירה לעשות טוב. וזה הפזמון של הבריאה. תכלית עשיית הטוב של האדם, של כנסת ישראל, מה שהרב קוק אומר בספר אורות, ישראל, שתמצית היות הטוב לכל, זהו התמצית של כנסת ישראל, זה הסיבה שבגלל נברא העולם. אבל מה זה טוב? איך עושים טוב? כדי לעשות טוב צריך לברוא יצירה מופלאה מאוד, שהקדוש ברוך הוא ברא למרות דעתם של המלאכים, וזה האדם בעל הבחירה החופשית. וכדי שתהיה בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא צריך מה? לצמצם את עצמו. זה הסוד הגדול של פרשת בראשית, הצמצום. שבה הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, הצמצום הוא לא כפשוטו, אבל צמצם את עצמו, כדי לאפשר בחירה חופשית לאדם. האדם יוכל לבחור בין טוב לרע. ואז, אם הוא בוחר בטוב, זה טוב אמיתי. אם הוא בוחר ברע, זה רע אמיתי. בסדר? זה העניין. אז אם ככה אני מסכם, מה זה פרשת בראשית? פרשת בראשית זה עולם נברא, כלומר, עם כוונה, נברא בשביל יעוד מסוים, בשביל בראשית. העולם הזה יש לו, כמו שאמרנו, משמעות, זה האור. בראשית ברא אלוהים וכולי, ואומר אלוהים יהי אור. הסיבת בריאת העולם, לפחות אחת מהסיבות זה לעשות טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע מטובו לבריאותיו, וכדי שגם הם ישפיעו אותו גם הלאה, וכדי שיהיה טוב בעולם, יש הכרח לברוא אדם בעל בחירה חופשית. וכדי שתהיה בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא חייב לצמצם את עצמו, כי הוא לא מצמצם את עצמו עם בחירה חופשית. אם עכשיו כל החדר הזה מתמלא, עכשיו בשכינה, בגילוי אור אלוקי, אין לנו בחירה, אנחנו מתבטלים לזה לגמרי, כמו שהיה מעמד הר סיני. כדי שתהיה בחירה, הקדוש ברוך הוא צריך לצמצם את עצמו. לצמצם, לזה, לתת בחירה חופשית. מה הקדוש ברוך הוא ברא? הוא ברא שותף. שמעתם? זה עומק הצמצום. בדרך כלל, אם נגיד בעסק, אם בעל העסק נקלע לאיזשהו קושי תזרימי, אומר, טוב, אני, יש לי ידע מקצועי, אבל אין לי כסף, אני אביא שותף. הוא יביא את התזרים, וביחד אנחנו נשקם את העסק. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא בסדר גמור, הוא מסתדר לבד. הוא לא צריך את זה. בכל אופן, למרות שהוא צמצם את עצמו, ויצר לעצמו שותף, השותף הזה מתואר היטב בתהילים פרק ח'. בואו נקרא את הפרק הנפלא הזה. אומר לנו דוד המלך, תהילים פרק ח', פה. למנצח על הגיתית מזמור לדוד. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. כל מי שמסתכל השמיים, רואה שאנחנו כל כך קטנים, שזה מזעזע. אנחנו כמו שני ג'וקים חומים כאלה, אתם מכירים? שהולכים מכות מאחורי ארון מאובק במחסן שאף אחד לא פתח אותו מימיו ולא יפתח, והם בטוחים שהם מרכז העולם. חבר'ה, אתם לא בסיפור, אתם רבים. וכל פעם, הוא לוקח לשני חתיכת גרגיר זה, והוא משיג אותו מהקו של הבלטה, והם הולכים מכות, וזה, וזה העולם שלהם. אז אנחנו לא יותר גדולים מזה, אם אתה מסתכל על השמיים. מה אנחנו? כדורון קטן, כדור הארץ, כוכב די זניח וקטן בתוך מערכת השמש, אחד משמונה כוכבי לכת, שמערכת השמש היא מערכת די זניחה בתוך איזה זרוע צדדית שנקראת אוריון, של חלק מגלקסיית שביל החלב, שגלקסיית שביל החלב נקראת אחת מהגלקסיות הצדדיות בקבוצת גלקסיות שנקראת הקבוצה המקומית, והיא נקראת הקבוצה המקומית בגלל שהיא מקומית יחסית ל... כרגע נדמה לי גילו 100 מיליארד גלקסיות שיש ביקום, מה שראו עד היום, טלסקופ ווב ומה? לא, מה שראו, יש יותר, אבל מה שראו, מה שהצליחו לצפות זה 100 מיליארד. אנחנו כלום, אנחנו כלום בכלום בריבוע, נכון? קצת פרופורציות. אז אם אתה מסתכל למעלה, זה החוויה, רגע. אם זה תנה אותך על השמיים, אני מדלג רגע פסוק, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו ולאדם כי תזכדנו? אז אם ככה, כאילו מה אנחנו? שפלות. ואת חסרהו מעט מאלוהים, בכבוד והדר תאתרהו. קטנים קטנים, אבל יש לנו בחירה חופשית, יש לנו תבונה, אנחנו יכולים להמציא דברים ולגלות דברים. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכרגע נדבר על העולם הביולוגי והפיזיולוגי, כמו ביצת הפתעות, כמו קינדר כזה, נכון? כאילו ברא את העולם, ואמרנו, יאללה, תגלו. תגלו את החשמל, תגלו את האלקטרונים, תגלו את האנרגיה, תגלו הכל. כאילו, העולם הוא הכל. הרי המדע לא המציא כלום, המדע רק מגלה כל הזמן, הוא לא ממציא שום דבר. הוא רק מגלה. הכל תמיד היה גלי רדיו, תמיד היה אלקטרונים, תמיד היה אטומים, בני אדם לא ידעו. תמיד היה נפט באדמה, אפשר היה להוציא אותו ולהפוך אותו לדלק ולהעיף את העולם קדימה. בני אדם לא ידעו, היה נראה להם זה נוזל שחור מגיל כזה, התרחקו ממנו. בסדר? אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכל מן המוכן? לא, אני רוצה שתהיו שותפים. הרב זקס מסביר שזה ברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת. אנחנו מברכים בורא מאורי האש כי האדם הראשון היכה אבן לאבן וגילה את הניצוץ, ואז מזה הוא המציא את גילה את האש. עכשיו, ברגע שאתה מגלה את האש, בעצם גילית את כל המדע, כי האש זה אנרגיה ומשם. אז למה הקדוש ברוך הוא לא פשוט נתן לו אש? היה מוריד איזה ברק, לפיד, והיו מעבירים את הלפיד הזה מדור לדור. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגלה את זה. ועל הברכה, אנחנו מברכים על הפעם הראשונה שהופעלה התבונה האנושית וגילתה משהו, אנחנו עושים ברכה במוצאי שבת לקראת ימי המעשה. שיינו ימי מעשה מלאים בתבונה אנושית. הקדוש ברוך הוא חפץ בדבר הזה, הוא מעוניין שנגלה. ברא שותף, ואת חסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. איזה כבוד זה לאדם שהוא מגלה דברים בעצמו, איזה הדר יש לו, שהוא מציא חיסונים לתרופות, ומעיף חדליות לשמיים, ויש לו תקשורת, ויש לו זה, וואו, זה האדם המכובד, נכון? תמשילהו במעשה ידיך, יש לנו יכולת למשול בבריאה, לכוון אותה. כל שעת התחת רגליו, אנחנו שולטים. צונה באלפים כולם וגם באמות שדי. ציפור שמיים, מודגי הים, עובר רוחות ימים. אדוני אדוננו, מאדיר שמך? כל הארץ. מלכותו התברך, לא מתגלה רק באינסוף, היא מתגלה גם בסוף, גם באדם. הבוחר בטוב. פרק חשוב מאוד, ממש פרק שהוא... בתהילים פרק ח' הוא הפרק של... אז זו הבחירה החופשית. עכשיו יש כאן עוד משהו אחד שחייבים לדבר עליו. לפני שננסה רגע לחבר את זה לפרשת נוח. הגמרא אומרת במסכת ברכות, דורשת הפסוק שאומרת חנה. איך אומרת חנה? כי מי אלוהי מבלדי אדוני ומי? צור כאלוהינו. אומרת הגמרא, אל תקרי צור אלא... צייר, אין צייר כאלוהינו, הקדוש ברוך הוא צייר הכי טוב. טוב, עכשיו אתם יודעים ש... אמא שלי הייתה גננת הרבה שנים, ובתחומי האבחון בגן הילדים, יש תחום שהתפתח בשנים האחרונות, וזה אבחון ציורים. אתה נותן לילד לצייר ציור, אתה מצייר את המשפחה. הוא מצייר, אבא כזה גדול, אמא כזאת קטנה, אבא בלי ידיים, לא יודע, אתה אומר, יש פה איזה אלימות, אבא מרביץ, מה קורה כאן, קוראים לזה מאבחן. אפשר ללמוד הרבה, או סתם בלי קטע, אתה רואה, אם הוא משתמש בהרבה צבעים, אז הילד הוא שמח, אם הוא משתמש, לא משתמש בצבעים, למה הוא לא משתמש בכל הצבעים? אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים, כמו גרפולוגיה, אבל מציור. אז אם אני לוקח את הציור של הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, שזה העולם הזה, כדור הארץ, הכדור הכחול, ואני נותן את זה למאבחן. אני אומר, תאבחן לי בבקשה את הצייר. מה הוא יגיד לי על הצייר הזה? הוא יגיד לי, מדובר בצייר חפץ בחיים. עולם כל כך מגוון. אנחנו גם רואים את זה ביחס לכוכבי הלכת האחרים, מאדים, הוא רק אדום, כוכבים אחרים אין בהם בכלל כמעט חיים. פה יש חיים, אבל לא רק חיים, כל כך הרבה צורות חיים. מגוונות. מה, היה חסר לנו משהו בחיים? היה פה פחות 50% פרפרים, סוגי פרפרים. היינו מסתדרים. חייב פלפלים בחמישה צבעים. אפשר היה רק ירוק ואדום. לא היינו, זה צריך גם צהוב, גם זה. צריך את הדגים בצורה הזאת. מי שכאן צריך באילת פעם, בים סוף. צריך את כל הבונפחות וכל הסגולים וזה. ואם היה 50% פחות, לא היינו זה. אצל הצוללים אומרים שהקדוש ברוך הוא צייר, וכל צייר בסוף נשאר לו צבע, מלא צבעים בזה. אז הוא אומר, הוא צייר את כל העולם, וכל הצבע שנשאר הוא זרק בים סוף. זה כאילו, נכון, אתה צללת, אבי, עם דובדוב, יפה. אז אתה אומר, מה הולך כאן? הוא אוהב חיים. מאוד. עוצמות חיים. ולכן, בני אדם, בפרשת בראשית חיים ככה, 900 שנה, זה, תשמע, 900 שנה יש מה לדבר, אפשר לעשות משהו בחיים. מה זה 120 שנה? אופס, נגמר. לא הסתקת ימין, השמאלה כבר. 900 שנה, 800 שנה, אדם בגיל, נפטר בגיל 600, מה קרה לו? נפטר צעיר, היה חולה, מה, נכון? כאילו, העולם שאנחנו חווים היום הוא עולם מאוד מאוד מצומצם ביחס לכוונת המורה, הוא בדיחה. המוות שולט, המחלות, היום אנחנו מתגברים על זה, אבל המון המון שנים, מה זה כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם עוצמות חיים אדירות. אז אם כך, אני מסכם. בורא עולם, ברא עולם בשביל תכלית וייעוד. הייעוד הוא מציאת משמעות. המשמעות תמונה בעשיית הטוב, הטוב הוא דרך הבחירה החופשית, והטוב הוא צריך להיות עוצמתי מאוד מאוד כפי גודל החיים שניתנו לנו. אבל יש בחירה חופשית. יש בחירה חופשית. ובחירה חופשית זה לא בכאילו, זה על אמת. אפשר גם לבחור לעשות רע. עכשיו אתם מבינים שאם אדם נוסע על אופני תלת אופן והוא עושה רע, כלומר הוא מתנגש באיזה קיר, אז לא קרה כלום. אבל אם הוא נוסע על פרארי, או לא יודע איזה רכב, והוא על מטוס, קרב, והוא לוקח את הפנייה לא נכונה, הוא מתרסק, זה, אין פה, אין הזדמנות לתקן. האפשרות של בני אדם לעשות רע והעוצמות שלהם, היו כאלה שהעולם הזה קרס, השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כן? כל ה... זה בעצם סוף פרשת בראשית. הניסיון הזה לא הצליח. אבל חשוב מאוד שנבין מאיפה הוא התחיל. יפה. עכשיו, אנחנו כבר מתקרבים לפרשת נוח. קודם כל, הסיבה שנוח נבחר, זה כי נוח עושה טוב. חכמים אומרים שעד כתוב זה ינחמנו, נכון? כשהוא נולד, פרשת בראשית, זה ינחמנו ממעשה... אני אגיד רגע עוד משהו אחד קטן, זה מאוד מאוד חשוב. במסגרת הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, העוצמתית, מלאת החיים, יש קשר הדוק בין מעשה האדם לבין האדמה. תראו שכל פעם שאדם חוטא, את מי הקדוש ברוך הוא מקלל? את האדמה, נכון? ארור האדמה בעבורך, בעיצבון תוכלנה כל ימי חייך. אחרי זה בחטא קין, ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה. אחרי זה בסוף אמחה את האדם מן האדמה. כלומר, הבריאה היא כל כך, נגיד, כמו שבני אדם. אם אני אומר למישהו שאני מכיר, אני אומר לו מחמאה, הוא שמח. אם אני אומר לו איזה חלילה, דבר לא יפה, הוא פניו נופלות. מה, לא רמצתי, לא כלום, אנחנו קשורים. אנחנו קשורים, משפיעים אחד על השני. אז כמו שבני אדם יכולים להשפיע אחד על השני, כך באותה מידה גם הבריאה הייתה קשורה זה לזה. הקדוש ברוך הוא ראה שזה במסגרת ההורדה של כל רמת החיים, הייתה לנו ירידה ברמת החיים, בשנים וכולי, הקדוש ברוך הוא גם ניתק את הקשר הזה. כי אנחנו נקרא פרשת נוח, מה כתוב? אומר הקדוש ברוך הוא, ואומר השם אליבו, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. עוד כל ימי הארץ, חורף וקיץ וחום וקור ויום ולילה וזרע וקציר וחמם ולא לא, לא ישבוטו. כלומר, אני מנתק את הדברים. באושוויץ השמידו יהודים וזרחה השמש וירד גשם. איך זה יכול להיות? איך העולם לא קרס להם? איך העולם בעזה לא קרס? הכתוב יכול להיות, אני מנתק בין זה, חוץ ממקום אחד. מהו המקום הזה? ארץ ישראל. ארץ ישראל עדיין הקשר קיים. קשר בין המעשים לבין התוצאה של התוצאה של הארץ. בסדר? יפה. אז אוקיי, עכשיו, אז למה נוח נבחר? כי אנחנו קוראים על נוח, תחילת ההיכרות שלנו עם נוח, בסוף פרשת בראשית, מה כתוב? ויחי למך 280 שנה ומעט שנה ויולד בן, ויקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו, מצוון ידינו, מן האדמה אשר הררה אדוני. אז יש בזה כל מיני מדרשים. חכמים אומרים שנוח היה הראשון שנולד עם חמש אצבעות מפרדות. עד אז היה להם מחוברות. והוא הצליח לעשות כלי מחרשה. על כל פנים, הוא הצליח לקדם את האנושות. מה שכאן אומר. הוא עשה משהו לטובת כולם. אז זה נוח. אז הוא מקיים את המגמה של הבריאה. הוא עושה דברים טובים לכולם. כולם עסוקים במה? בלקחת. בני האלוהים לוקחים את הבנות של הזה, לוקחים את זה, כל אחד לוקח חמאס וגזל. ויש פה איזה אדם אחד, צדיק, שעושה דברים טובים. לכולם, בואו, אני אכין לכם אחרי שיהיה לכם יותר קל לחרוש. הוא יהיה המשך של הבריאה. הוא יהיה המשך. אגב, תראו דבר מאוד מאוד מעניין, יש כאן רשימת שמות, שושלת קין ושושלת שט. והם השמות מאוד מאוד דומים. מתושלח, מתושאל. יובל, יובל, כן? אפשר ממש לעשות כאן איזה טבלה כזאת. יש לכם את קין, ואז את חנוך, ואז את עירד. נכון? ואצל שט יש את קינן ומהללאל. בקיצור, תסתכלו כאן וירד, הנה, ירד וירד. מהללאל ו... כן, וגם אצל זה, גם פה יש חנוך. ירד מוליד את חנוך, וגם אצל קין יש חנוך. וכאן יש מתושלח, וכאן יש מתושאל. בקיצור, זה שתי שושלות, אחת עסוקה בשפיכות דמים, וגם חוגגת את זה. נכון? יובל, הוא היה אבי יושב, אבי כל תופס כינור ועוגב, ואחיו היה לו תש כל חורש נחושת וברזל. כלומר, הם היו גם רוצחים, וגם עושים בזה עם מסיבות. חגיגות. שושלת קין, הסבא שלהם הרוצח הראשון, ואילו שט, כאילו, יש מחייאל ויש מחויאל, יש אחד שצריך למחות אותו ויש אחד שצריך להחיות אותו. השושלת שט שמנה עומד נוח, יש כאילו מתושאל, הוא מתיש את כוחו של האל, ויש מתושלח, הוא שליח של האל. בסדר? אז זה ממש שמות מאוד מאוד דומים. טוב, הכל פנים, זו הסיבה שנוח נבחר. טוב, אדמו"ר הזקן אומר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר להחריב את העולם במבול, ולא בכל מיני דברים אחרים, זה בעצם הייתה צורך להטביל את העולם מחדש בטוב. אומר הקדוש ברוך הוא, לאן זה הלך העולם הזה? לאן הוא הלך? רק לקיחה. בואו נעשה לעולם הזה מקווה, ונטביל אותו, נעשה עולם רק של חסד. איך? ניקח תיבה, לתוך התיבה נכניס את כל הנציגים של בעלי החיים, רק אלה שלא השחיתו את דרכם, כל הדינוזאורים הזה לא נכנסו, והממוטות וכל הבעיות עם בעלי חיים שיצאו מייפוס לגמרי. ו... התיבה הזאת תתפקד בתור אי של חסד במשך י' בית חודש. מה שקורה שם זה רק חסד. מי גומל חסד? נוח, גומל איתם חסדים. זה מין אי קטן של חסד. זה כאילו הגרעין, הזרע, שמנו יצמח העולם מחדש. מסביב הכל מלא מים. מה זה מים? כאילו חוזרים חזרה למצב הראשוני של רוח אלוהים מרחפת על פני המים. מים זה השפעה. הקדוש ברוך הוא פותח, כאילו אתם לקחתם, אני אפתח מעיינות תהום רבה, רובות השמיים נפתחו, שפע על העולם, שפע, 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 מטבילים את העולם האגואיסטי, העולם מרע, מטבילים אותו במקווה של מים, של שפע וחסדים אלוקיים. המבול נקרא בתרגום תופנה, גם בערבית, תופן אל אקסה, כן? זה לקחו את זה, תופן אל אקסה. אסמעת הדיל כלמה? תופן אל אקצה, זה המבול אל אקצה, זה מה שהם עשו בשמחת תורה, הנאצים, מה שמם. תוף בערבית, פי ובית מתחלפות, בוליס, נכון? אז תופנה זה תובנה, זה טוב. כן, טוב, השפעה טוב, אבל גם טוב בלי גבולות אתה לא יכול לעמוד בו, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. משפיע אין סוף ברכה על העולם, מבטל אותו כאילו. אתם מבינים? העולם החדש יהיה עולם מתוקן יותר, תשתנה התוכנית, כבר לא יבנו על כל האנושות, יוציאו משם מישהו אחד, אברהם אבינו, נוח, שם, ואז אברהם אבינו, וממנו תצא אומה שהדבר המרכזי שלה יהיה, מה? לעשות טוב. זה יהיה הדבר המרכזי, זה עם ישראל. לכן הרב קוק אומר באורות ישראל, כמו שאמרנו, שהעניין של כנסת ישראל, תמצית מהותה של כנסת ישראל, זה היות טוב לכל, בלי הבדל באיכות הניתבים וכו'. לפעמים זה מוביל אותנו גם לטעויות ולתמימויות וכו', אבל זה המהות של עם ישראל. אנחנו, גם כשאנחנו נלחמים, זה לא משנאת הרע, זה מאהבת הטוב. אנחנו אוהבים חיים. אנחנו אוהבים חיים. והלוואי שהיינו זוכים שגם לנאצים האלה היה חיים, אבל לפעמים המלחמה בטוב, המלחמה, לפעמים עשיית הטוב עוברת דרך המלחמה הנחרצת ברע. זה ברור? יפה. עכשיו נוח יוצא מהתיבה. עולם חרב. חרב. כל... צריך להתחיל מההתחלה. כתוב שהוא בכה וזה, והכתוב כמובן עולם על... עכשיו אתה בוכה, למה לא בכית לפני כן? בוכה. צריך להתחיל מההתחלה. מה צריך לעשות? לכאורה, שיהיה לך מה לאכול. תכף יגמר לך הצדה לדרך שלקחת שנה שלמה. תזרע חיטה, תזרע משהו. כתוב, ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם. למה הוא נוטע כרם? כרם בשביל יין. עכשיו אנחנו מיד רצים ורואים שיש כאן איזושהי תקלה, אנחנו ננסה גם להבין מה הייתה התקלה בדיוק, למה זה לא הצליח. אבל לפני התקלה, מה הייתה אהבה אמינה? רבותיי, תקשיבו טוב. לפני שאתה זורע חיטה שיהיה לך מה לאכול, צריך שיהיה אנשים שירצו לאכול. נוח מפחד מהייאוש. מה הסיכוי? מה? בוא, אני עזבו נוח, אני עכשיו מתרגם את זה לפה, בסדר? אדם גר היה קם במדינת ישראל, מה אני צריך להיות במקום המשוגע הזה? בסדר, אומרים לי לא יהיה עוד פעם שביעי, מישהו יכול להבטיח שלא יהיה עוד פעם שביעי באוקטובר? מישהו יודע, מה אני, עזב אותי, אני לוקח את הדברים, תן לי להגיע לאיזה מקום, ששם לא ידעו שאני ישראלי, אולי גם לא ידעו שאני יהודי, אני אחיה בדנמרק או בנורווגיה, ידוק דגים, סלמונים וזהו, זה מה שאני אעשה בחיים. יכולת מחשבה כזאת, מחשבת ייאוש. נוח אומר, יוצא לעולם ואומר, איך אני מחזיר את האמון? כשאתה שותל כרם יין, כרם בתנ"ך זה כרם יין, ענבים כמעט אוכלים, אבל זה לא, שותל את זה בשביל היין, אתה בעצם אומר, אני מאמין שבמקום הזה יהיו שמחות. אחרת לא הייתי שותל, לא, לא צריך. אני מאמין שכאן יהיו לידות, יהיה בריתות. אני מאמין שכאן יהיה חתונות, שכאן יהיה חנוכות בית, שכאן יהיה מסיבות. אני מאמין, ואחרי זה אני צריך כאן להכין בקבוקי יין, 1,000 בקבוקים, 2,000 בקבוקים, יקנו אותם. אתם מבינים שכשהיום שותלים כרמים בערי שומרון, כדברי הנביא עמוס וירמיהו, זה עדות שהשומרון זה לא רק חוץ וביטחון. צריך לשמור על ארץ ישראל וכל זה, אלא במקום הזה יש שמחות, אנשים יגורו, ישמחו. יין זה ביטוי לאמון, הרחבת הכלים, שמחה. אומר נוח, צריך להוציא את העולם מדיכאון, צריך שמחה. שותל יין. הוא הולך על זה בכל הכוח. הוא לא יודע, נוח, שהעולם אחרי המבול יצטמצם. הכלים מצומצמים. כן, זה כבר לא אותם עוצמות שהיו לפני כן, ולכן, זה כמו, אתם יודעים שב... נכון, דודי, תקן אותי, שתיית יין, יש לה... היא גם תלויה במשקל הגוף. אם אתה רזה, אז מכוסית אחת אתה יכול להתבשם. אם אתה אדם יותר מלא ושוקל, שוקל יותר, צריך יותר כמות של יין. אז נוח שותה יין לפי הכמות המתאימה למה? לפני המבול, אבל עוד מישהו אחרי המבול. אז זה כאילו מפרק אותו. כי הוא עוד מהעוצמות של שם. אבל המחשבה הראשונית של נוח הייתה נכונה. הדבר הראשון מה צריך לעשות? אמון. להחזיר את האמון של האנשים. אנחנו, זה עוד תתלה. עכשיו, מה עושה יין? מה עושה הביסום הנכון, הראוי, הקל? הופך את האדם לנותן, לחביב כזה. חיב, בוא, בשמחה, כך. לא, תודה רבה, ברוך תהיה. סליחה שתערכת. הופך את האדם לנותן, לככה ברוחב, בשמחה, בטוב לבב, כן, אחי, כך, נכון? נוח מבין מאיזה עולם הוא יצא, ואיזה עולם הוא רוצה להקים. ולכן הוא לא סתם שתל כרם יין. צריך להחזיר את האמון, את האהבה, את הרצון לתת. זה השתבש, אבל הייתה כאן אהבה אמינה, אהבה אמינה נכונה. של, של, של נוח. עוד הערה אחת, על העולם הזה אחרי המבול. והיא קשורה לקשת. היא קשורה לקשת. קצת מוזר שהקשת נהפכה היום לדגל שלה, זה מוזר, מעניין, כן. טוב, למה הקשת היא מגן? נכון, כתוב ש... איך כתוב בתורה? שכשזאת אותו ברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש החיה אשר איתכם לדורות עולם, התקשתי, נתתי בענן, והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ. והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיו עוד המים למבול, אלא לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים, ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. מה הסיפור של הקשת? מה העניין? למה היא ברית? למה היא כל כך... גם כתוב שאסור להסתכל על הקשת, נכון? רק אם רואים אותם מברכים, זוכר הברית, נאמן בבריתו, קיים במאמרו. מה פשר הברכה הזאת גם? הקדוש ברוך הוא אומר לנו את הדבר הבא, תראו. הרי בעצם הקשת אלה קרני האור שנשברות בטיפות המים, ואז אנחנו מקרן אחת לבנה מקבלים את שבעת צבעי הספקטרום של הקשת, מהסגול עד הכחול. בעצם מה אומרת לנו הקשת? שהעולם שאנחנו חיים בתוכו, אנחנו רואים רק חלק ממנו. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקשיבו, אחת לכמה זמן אני אזכיר לכם איזה עולם אני בראתי באמת. אחת לכמה זמן אני אזכיר לכם לאן אתם צריכים לחזור. אחת לכמה אני אזכיר לכם שמה שאתם רואים זה רק חלק קטן ממה שאני בראתי. ואני צמצמתי את העולם ואת כוחות החיים כדי שלא תתרסקו. אבל שלא תחשבו שאני בראתי כזה עולם מצומצם. אני בראתי עולם הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי. תסתכלו ותתפעלו, וואו, איזה קשת. זה העולם שאני בראתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא דואג להזכיר לנו מאיזה עולם יצאנו, את העולם של פרשת בראשית. אנחנו לא רואים אותו. מדי פעם יש לנו איזו הצצה. מסתכלים בקשת, אומרים שגם המבול לא היה בים, רק ביבשה. כתוב כל אשר ביבשה מתו. אז גם מי שצולל רואה את צורות החיים ואת העוצמות ואת הגדלים, ואת גם כן אתה רואה את העוצמה שהייתה לפני המבול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלך חפץ בחיים, אני לא בראתי עולם שבו אנשים מתים בגיל 60, או בגיל 70, או בגיל 80, או גם בגיל 90. מה זה הדבר הזה? מה זה? לא בראתי עולם שבו אנשים ככה נופלים שדודים בגלל איזה יתוש. בראתי עולם עם מלא עוצמות חיים. לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לכווץ אותו. אבל פעם בכמה זמן, אני רוצה להראות לכם איזה עולם היה פה. תסתכלו את הצבעים, שאתם לא רואים אותם, תמיד קיימים, אתם לא רואים אותם, כי הייתי צריך לצמצם, הנה אני פותח. ואז שאנחנו רואים את הקשת, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא, אתה נאמן בדברך, וקיים במאמרך, וזוכר הברית, להביא אותנו חזרה לעולם הזה. העולם של לפני המבול, עולם שיש בו עוצמות חיים, אנחנו אגב ממש בדרך לשם. אני עובר איתכם בריף קצר, על רוב הכללות שהאדם הראשון התקלל, אנחנו כבר אחריהם. אנחנו כבר לא אוכלים בזעת אפנו לחם. כלומר, אנחנו לא עובדים כדי שיהיה לנו מה לאכול, אדם יכול לעבוד, מה שהוא אוהב, מהנדס, רופא, וזה הוא מקבל מסכורת. כבר הרבה הרונך, עצבונך והרונך בעצב, תלידי בנים, אז העצב שלה, לא מדבר רק על הכאב לידה והפידורל, אלא על מוות של תינוקות. ברוך השם, נשים יולדות היום והכל זה. אלה שייך תשוקתך וימשול בך. טוב, אתם מבינים שזה היום ברוך השם אחרת, נכון? הקשר הרבה יותר הדדי, ואל תנסו בבית לקיים את הפסוק הזה, אחרת יהיה בסדר? אז ממש, כל הכללות האלו, בזה את הפך תאכל לכם, לא יהיה לך זמן פנוי בכלל, לא יהיה לך זמן פנוי, יש זמן פנוי, אנשים יכולים להתעסק בתחביבים וללמוד תורה וכו'. גם מבחינת גיל האדם, היכולת לרפא מחלות, היכולת להתקדם. הקשת מתארת את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נחזור לעולם מלא העוצמות שהוא ברא. עולם של חיים עוצמתיים ביותר, שיש להם תכלית, ייעוד לעשות טוב ברמות הגדולות יותר. הרב קוק מדבר על הדבר הזה. ניתן לכם עוד משפט אחד, יש משפט, במסכת שבת הגמרא אומרת, עתידה אישה שתלד בכל יום. שנאמר, הרע ויולדת יחדיו. עכשיו, אתה חושב על המשפט, זה היום אתה רבה, מה, הלו, מה זה יולד בכל יום? מה קורה? מה נסגר פה? מה אנחנו... אומר הרב קוק, אנחנו עושים את הדבר הזה כי אנחנו עדיין קטנים. אבל לגודל החיים העוצמתיים שאנחנו רואים להם, זה לא, כן, כל יום ילד, מה, בטח, יש לנו כוח לגדל. אם אדם חי 900 שנה, והוא, אז כן, זה 300 ילדים, נראה סביר, כאילו, מה, ככה נגדל אותם. אנחנו חיים כאלה, חיים מצומצמים, עדיין קטנים, שרואים, כן, יש לי ככה, 6 ילדים, 7 ילדים, זה. אומר לך, לא, חביבי, עתידה, לעתיד לבוא, אנחנו נחזור למצב ההוא של עוצמות חיים כאלו. הרב קוק אומר שבני האדם יהיו כל כך בטוב, שכבר יתעסקו, יפתחו בתי חולים לחיות. כאילו להביא את הטוב, כמו שגם קצת קורה היום, אבל היום הרבה פעמים זה בא על חשבון בני אדם. לא, אז העולם יהיה כולו בטוב, אבל לא טוב כזה נבח ומסכן, אלא טוב של עוצמות חיים. לכן זו הקשת. הקשת נועדה להזכיר לנו איזה עולם אמיתי הקדוש ברוך הוא ברא, ואת הברית שלו להחזיר אותנו בעזרת השם לעולם הזה. אמן ואמן. חזקו וימצאו, אחי ורעי. התחלנו. מחר, יום חמישי, ב-12:15 אנחנו מתחילים שנה חדשה, סדרה חדשה, מהשילוח לפרשת השבוע. אני מוסר פה כבר כמו עכשיו הזרה, זה תורות מסוכנות ביותר. תבואו חגורים עם כל החגורות הצלה, ואני לא לוקח שום אחריות על מה שתעשו אחרי השיעורים האלה. זה ממש תורות מסוכנות, אבל זה מהשילוח, צריך ללמוד. אחרי הרבה שנים של חב"ד, אז אפשר קצת מהשילוח. טוב, יאללה, חזקו וימצאו. הרב רן שוח עולה, אולי יגיע, אז בזה זה מסתיים היום.